אנחנו מנסים ללמוד הערב בלילה חורפי זה. אני מנצל את העובדה שהפורום מצומצם. חמת מזג האוויר, הקריר וכל זה. לנסות ללמוד ביחד סיפור מאוד מאוד מעניין של רבי נחמן, שבאמת סובל כמה וכמה פירושים. אנחנו נלך בדרך מסוימת. תודה רבה. ככה, כיוונים ראשונים לדרך הזאת קיבלתי מדברים של הרב שגר והדברים של הרב של דרור בן יוסף, כתב איזה מאמר על זה. ככה, ננסה, נראה לאן נגיע. לפני שנתחיל, יש פסוק שהוא מאוד מאוד מעניין. אני חושב שאנחנו לא מספיק, מה זה? אני שמע כמו איזה התראה. פסוק שאנחנו לא מספיק אולי מתבוננים בו, הפסוק הזה, בפרק שאומרים אותו בחודש אלול, לך אמר ליבי, בקשו פניי, את פניך השם אבקש. כלומר, אנחנו מכירים את הסוף של הפסוק, את פניך השם אבקש, אנחנו מכירים את התנועה הזאת שאנחנו מבקשים את פניו של השם יתברך, בין אם זה בתפילה, בין אם זה בכל דבר אחר, אבל הפסוק הזה יש לו התחלה, שבה הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו לבקש את פניו. כן? לך אמר לי בי, בשליחותך, ככה מפרש שם רשי, בשליחותך אמר לי בי, בקשו פניי. תבקשו את פניי, הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו לבקש את פניו. אם נמשיל את מערכות היחסים לאבא ובן, אז לא פחות משהבן רוצה את האבא, והבן רוצה את האבא בגלל דברים מסוימים, הוא צריך ממנו הרבה פעמים הרבה מאוד דברים, הוא צריך ממנו קיום, פרנסה, מזון, לא יודע מה. לא פחות מזה, האבא מבקש את הבן, בשביל דברים אחרים לגמרי אמנם, בשביל יחס, בשביל קרבה, תשומת לב וכו', אבל גם, יש כאן גם בקשה הדדית. על הבקשו פניי הזה, נסוב הסיפור מעשה ממלך עניו. על אולי עוד איזה משפט הקדמה, כן, אנחנו, כל הסיפור כאן, אני מקווה שבסופו של דבר יביא אותנו לאיזושהי הגדרה, אולי מחודשת מבחינתנו, לעניין התפילה. מה קורה בתפילה? של כל אחד מאיתנו. שזה תחום, עכשיו היה 200 שנה לאדמור הזקן, אז סיפור הידוע אומר שהאדמור הזקן הרי הוא גדל, קוראים לו הליטווה, הליטאי, כי הוא גדל בכלל בליטה. וכשהוא היה גאון מופלג מגיל צעיר מאוד, וכשהוא הגיע לגיל בגרות, הוא התלבט לאן לנסוע, אם לנסוע לגאון מווילנה או למגיד ממזריץ'. התלבט. אתם מבינים שזו הכרעה שכל העולם תלוי בה. ובסוף הוא החליט לנסוע למגיד ממזריץ', כי הוא אמר, בווילנה אני אלמד איך ללמוד, לומדים איך ללמוד, ובמזריץ' לומדים איך להתפלל. ללמוד אני יודע קצת, להתפלל בכלל לא. אז אני אסע לשם. ועד היום המשפט הזה נכון. כלומר, היחס בין עולם התורה וההשקעה שאנחנו משקיעים בעולם התורה, לבין עולם התפילה, הפער הוא גדול מאוד, אני חושב, לטובת התורה. אנחנו, עולם התפילה הוא, אני מדבר מאירורי ליבי, מאירורי עצמי, אבל הוא סובל מניחות, הוא סובל מכיפאון הרבה פעמים. בוא נגיד ככה, הרבה יותר שכיח לראות מישהו מעין בספר באמצע התפילה, מאשר מישהו מתפלל באמצע הלימוד. כלומר, זה נכון. לא תראו באמת נראה פתאום מישהו סוגר את הספר וצועק תעת, אלא... אבל הפוך, כן. להספיק כל מיני דברים, דף יומי, כשחושבים את זה לעומק, זה דבר הזוי. כלומר, התפילה, אנחנו עומדים ומדברים עם הקדוש ברוך הוא. ממש מדברים איתו, בלשון נוכח, בסוף, ב-18, אחרי שעוברים כל התהליכים, ומגיעים לעולם האצילות, אז מדברים איתו בלשון נוכח, ברוך אתה. ברוך אתה, מדברים אליו. בתורה אין פנייה של אתה, בתורה זה חוכמתו יתברך. פה כביכול פונים, אף פעם לא פונים אל עצמותו יתברך, אבל פונים אל מדרגה הרבה יותר נוכחת מאשר חוכמתו. ובכל אופן, אנחנו מרשים לעצמנו להתפזר לכיוון הזה, והכיוון הזה, כן, שמעתי בשם רב אשרוב, שלמה קוראים לסידור סידור, כי כשאתה פותח את הסידור, אתה נזכר בכל הסידורים שלך, זה בסדר את זה, בסדר את זה, זה נקרא סידור. אז אנחנו, הסיפור הזה הוא ניסיון קצת להחזיר את התפילה למקומה המתאימה, למקומה הראשון, מעין החסידים הראשונים, שהיו שועים שעה אחת לפני התפילה, ומתפללים שעה אחת, ושועים שעה אחת אחרי התפילה. כפול שלוש, תשע שעות ביום תפילה. אז הגמרא מיד שואלת, אז מתי לומדים תורה? אלא, אומרת הגמרא, מתוך שחסידים הם, תורתן מתברכת, או תורתן משתמרת, יש כל מיני גרסאות בבלי וירושלמי. כי בעצם אנחנו ננסה להגיע לדבר הזה, אז הסיפור הזה הוא סיפור מרתק, אבל אנחנו בעצם לקראת סופו, אני מקווה ש... נצליח להבין לעומק את הגדרת מושג תפילה כמפגש. כמפגש. הדדי. והגיע הזמן שנפסיק לחשוב רק על עצמנו, ונתחיל גם לחשוב גם עליו יתברך. כלומר, תדמיינו את עצמכם, נאלצים לשמוע כל יום מישהו משועמם שמדבר איתכם. יש תלונה, תפילה, אותו דבר, כל יום, טוב, עכשיו בוא נחשוב רגע על מי ששומע את התפילה. איך זה לשמוע כל יום, צריך להזין לו אותם אנשים משעממים. הוא בכל אופן הוא שם, הוא מאזין לנו. אז טיפה ככה לחדש את המפגש, את החיות הזאת בדבר שנקרא תפילה, מה שנקרא ממה נפשך. א', אנחנו גם ככה שם, כלומר, אנחנו מתפללים, אנחנו כבר מגיעים למקום הזה שנקרא בית כנסת ומתפללים, ונמצאים שם 40 דקות בבוקר, ועוד כך וכך דקות במנחה, וכך וכך בערבית. אז למה לא לעשות, כלומר, אף אדם נורמלי לא יגיע לשום מקום 40 דקות, 50 דקות, שהוא סתם מרחף, סתם בזבוז זמן, נכון? תצרפו את הזמן הזה לכל החיים, זה כבר יוצא כמות זמן נכבדת. אז כאילו מהצד הפרקטי, אבל לא רק מהצד הפרקטי, אלא גם מההזדמנות העצומה שיש כאן, ולעולם שלם של מפגש עם השם יתברך. סביב הסיפור הזה, סביב הנקודה הזאת של התפילה, המפגש, נע הסיפור הזה. מעשה במלך אחד והיה לו חכם. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה לו. אמר המלך להחכם, באשר יש מלך שחותם עצמו, שהוא גדול, גיבור גדול ואיש אמת וענב, והנה גיבור אני יודע שהוא גיבור, מחמת שסביב בנילתו הולך הים, ועליהם עומדים חיל על הספינות עם הורמטיס תותחים, ואינם מניחים להתקרב. ולפנים מן הים יש זומפ, תעלה כזאת, גדול סביב המדינה, שאין שם כאילו שביל קטן, שאינו יכול ללך שם כאילו אדם אחד. וגם שם עומדים הורמטיס תותחים, וכשהבוא אחד ילחם מורים עם ההורמטיס, ואי אפשר להתקרב לשם. אך מה שחותם עצמו, איש אמת וענב, זה אני יודע. ואני רוצה שתביא אליי הפרוטרוט, כן? של אותו המלך, ציור שלו. כי יש להמלך כל הפרוטרוטים של כל המלכים, והפרוטרוט שלו לא נמצא אצל שום מלך. כי הוא נסתר עם בני אדם, כי הוא יושב תחת קילה, והוא רחוק מבני מדינתו. אנחנו נאמנים לנסות לפרש את הקודים שרבי נחמן מלמד אותנו, אנחנו כבר קצת מכירים את הקודים. כשמופיע מלך, אז מה זה? קדוש ברוך הוא. מה הבעיה כאן? מה? יש פה שני מלכים. יש פה שני מלכים, ויש כאן חכם. מה קרה? כן, תודה. ויש כאן חכם. החכם, בדרך כלל החכם הוא אנחנו. כלומר, היהודי, המחפש, השני למלכות, זה כל פעם אותו אחד. המלך, שני המלכים, אלה בעצם שתי בחינות בהנהגתו של השם יתברך. כן? יש את הבחינה של שאנחנו מדי פעם לומדים, אומרים פיוטים עליה. מה קורה שם בפמליה של מעלה, נכון? יש פיוטים כאלו. כל שנעני מעלה, בכל ירינו השם מלך, פיוטים של יום כיפור. יש פמליה של מעלה, עולם שלם שכיביו זה כמו, בוא ניקח דוגמה רגע, הורים וילדים עוד פעם, אנחנו נשתמש במשחק הזה. אז יש את האבא, נכון? עכשיו, הילדים, הם מכירים את אבא שלהם, והם חווים אותו בהקשר שלהם. יש לנו אבא חמוד, יש לנו אבא שמשחק איתנו, יש לנו אבא שהוא מגיע בשש בערב הביתה, יש לנו אבא של שבת וכו' וכו'. הילדים בכלל לא מודעים לזה שיש לאבא עוד עולם שלם של חיים שהם בכלל לא מכירים. האבא הזה יש לו בכלל עבודה, יש לו אנשים שהוא מכיר, יש לו עוד... יש לאבא הזה ההורים, להורים האלה, יש לו גם סבא וסבתא. יש גיל שהילדים מכירים רק את אבא שלהם, ולא מכירים מה קורה מעליו או מצדדיו. אז כביכול, ככה ביחס להשם יתברך, יש עולמות שלמים, ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין של, של עולמות ועולמי עולמות ומלאכים וכו' וכו', שזה צד אחד, ואנחנו מדי פעם משבחים אותו בעולמות האלו, בלי להבין יותר מדי מה קורה בהם, אבל זה, זה נכון? יש פיוטים כאלו. אנחנו רואים את זה כל יום בקדושה, נקדישך ונעריצך, נגיד לפי נוסח אשכנז, כשם שמקדישים אותך בשמי מרום. אז אנחנו מבינים שיש בשמי מרום, מקדישים את הקדוש ברוך הוא, איך זה בדיוק נראה, מה הצורך שלו בכל אלפי מלאכים, שאנחנו לא בדיוק מבינים את ה... אבל יש, הדבר הזה קיים. או הנוסח הרגיל, נקדישך ונעריצך, כנועם שיח, סוד שרפי קודש. אז יש נועם, שיח, שהוא בכלל סוד, שרפי קודש, המקדישים, שמחה, ככתוב, גם אנחנו מנסים להידבק בקדושה שהם אומרים. אז יש עולם כזה עליון שהוא שם למעלה, אבל יש גם עולם שהוא כאן. שהוא כאן. ואני רוצה לומר ש... בתור אבא, אני עכשיו אומר לכם את זה, אחד הדברים שהכי מסקרנים אותנו כהורים, זה מה הילדים שאנחנו חושבים עליהם. אתם מבינים? כלומר, אני חושב שאני יודע מה, אני חושב שאני יודע מה הילד שלי חושב עליי, מה הילדים שלי חושבים עליי. אתה אף פעם לא יודע באמת. איך הם, כלומר, אני תופס את הילדים מהמקום, מלמעלה למטה, אני מבין מה, אני רואה שהם מושגחים, שהם מטופלים, נגיד שזה, שבסך הכל הכל בסדר. אבל איך הם רואים אותי מלמטה למעלה? יש שם כתמים עיוורים גדולים מאוד שאני לא ער אליהם, כביכול. אז יש איזה מין... זה מין חשק אלוקי שמופיע כאן, לגלות את היחס שלנו אליו. אתם מבינים? כלומר, המלך שולח את החכם, שילך ויביא לו את הפרוטרוט של המלך השני. כלומר, שילך ויגלה האם יש... עכשיו, ויש כאן, אני טיפה ככה, אני מנסה ביחד, אנחנו ביחד אני מנסה פה ללמוד את זה, זה גם בשבילי איזשהו הרפתקה. המלך הזה הוא מלך גיבור, זה אין ספק. מה הכוון הגיבור? ומה בא לידי ביטוי גבורתו? במה שקראנו? בזה שהוא מסתתר. כלומר, זה שהוא גיבור, אין לנו ספק. אני יודע שהוא גיבור, למה? כי אי אפשר להגיע אליו. הוא כל כך גיבור, אז הוא נשגב, הוא נסתר, הוא גבוה, הוא... תראו מה התיאור כאן של גיבור. מחמת שסביב בדינתו הולך ים, ועל הים עומדים חיל של ספינות, ולא מלכים להתקרב, ושם שביל קטן, רק אדם אחד. אולי זה רומז למשה רבנו, שהלך ככה, אדם אחד שעלה להר סיני ופגש, וגם שם עומדים תותחים, שבו אחד ילחם הורים, מי אפשר להתקרב לשם? אז המלך הזה, זה שהוא גיבור, אי אפשר להתקרב אליו, והוא נסתר, זה אנחנו יודעים. הקדוש ברוך הוא הסתיר את עצמו היטב היטב בעולם. כי הוא יתברך, אין בו חיסרון, ואין בו פגם. וכשהוא מחליט להיעלם, לברוא עולם שבו הוא ייעלם, אז הוא עושה זה הכי מוצלח שאפשר. כן? נגיד, אם אני מחליט להכין לעצמי איזה אוכל במטבח, ואני אומר לעצמי, בוא, אני אשאיר נקי, שאשתי אחרי זה לא תדע שהייתי כאן בכלל, ברור שהיא תדע. כן? מה הכנתי באיזה שלום בגלל שהיא... כי אני... גם אחרי שאני מאוד מתאמץ להשאיר את הכל נקי, אני עוד שוכח איזה כפית, איזה טפטופים בדרך, כל דברים כאלה. כן? אז זה בשר ודם שבוחר להיעלם, לא תמיד מצליח. אבל כשהקדוש ברוך הוא בוחר להיעלם, אז הוא מצליח. זה הולך. זה מושלם. עד כדי כך שיהיו כאלה שיתענו בכל תוקף שהוא באמת לא כאן. כופרים, כל דברים כאלה. כשהקדוש ברוך הוא שומע אותם, איי, זה יופי, זה הם ההוכחה שהתוכנית האלוקית הצליחה. אז זה שהוא גיבור, ואתם יודעים שזה הגבורה הכי גדולה זה להסתתר. להופיע זה לא חוכמה. להסתתר, איזה הוא גיבור הכובש, גבורה זה כוח של... זה צמצום. זה היה... אדם שיש לו... בוא נאמר ככה, למי שיודע לדבר, הרבה יותר קשה לשתוק מאשר לדבר. מי שלא יודע לדבר, זה לא חוכמה, אתה שותק, אתה לא יודע לדבר, מי שיודע לדבר, מי שיש לו איזה כוח, אז הרבה יותר קשה לו לעצור את הכוח הזה מאשר להפעיל אותו, נכון? ומי שבידו כל הכוחות כולם, לכן נקרא שמו אלוהים, תקיף, הוא בעל היכולת והכוחות כולם, כן? אז בשבילו, כביכול, כן, הגבורה הגדולה זה שהוא מצמצם את כל כוחותיו, ונותן לכוחות אחרים מקום, ונעלם, אז זה שהוא גיבור, זה פשוט, זה, 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 זה רואים את זה, שהוא פשוט נעלם, אבל האם קיים, במובן הזה של נעלם, הוא מאוד מאוד נסגע ונסתר, קיים שלמה, אבל האם קיים גם ממד שהוא איש אמת וענב? זה שני דברים. זה שני דברים. איש אמת זה אומר שיש פה נקודת אמת שנמצאת בלב העולם ויש מה לפנות אליה. יש חיפוש אחרי האמת. וענב זה אומר שיש מפגש. ענב זה משהו או מישהו שלמרות שהוא מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד נשגב, אבל הוא יודע להקטין את עצמו למפגש עם קטנים ממנו. זוהי הרי תכונת הענבה. לכן האיש משה ענב מאוד, כי משה רבנו זה האישיות בתורה שיש אצלה את הפערים הכי גדולים. כי הוא מצד אחד עולה להר סיני והרבה ימים הוא לא אוכל ולא שותה, מצד שני הוא הולך לדבר עם נתן ואבירם באוהל שלהם. כאילו, איך אדם אחד יכול לסבול את הפערים האלה? או שאתה בהר סיני, או שאתה עם נתן ואבירם. כלומר, מטפל בהם. זה לא יכול ללכת ביחד. כל אדם אחר, אם היה עולה פעם אחת להר סיני, לא היה יורד משם בחיים. זהו, כאילו, זה... נתק מכל הקטנוניות, מכל המריבות, מכל האוכל, תנו לי, מה האוכל? איזה אוכל? אתם לא רואים שהכל, הכל אלוקות, הכל... ומשה רבנו הוא ענב, מפני שהוא נמצא בגבי גבהים, ומסוגל אחר כך לרדת למקומות הכי נמוכים. לטפל ברובן שרב עם לוי ובזה, וכל הדבר, הסכסוכים הקטנים, באים אל משה רבנו, הוא מטפל בכל אחד. אחרי שהוא היה עם הקדוש ברוך הוא 40 יום. כל אחד מאיתנו, אני חושב שחוות החוויה, כשהיינו חווינו חוויה של גודל, אין לנו יכולת לשאת את הקוטם. אין לנו יכולת, כאילו, וקטן עלינו, די, מה? כבר הייתי במקום אחר יותר גדול, מה אתה? בכל מיני יחידות, כשהיו במלחמה, וזה. אז יש תופעה ידועה. שאחרי שנגיד פלוגה משמשת בקרב, עכשיו אחרי שחוזרים מהקרב, מה עכשיו תתחיל לעשות ריצת בוקר ומסדרים וכל הכי, מה שתיות, הלו, אנחנו היינו בקרב, מה תתחיל עכשיו להחזיר אותנו ל... אין מצב. ואז אתה יכול למצוא את התופעה המופלאה שהייתה בגולני, במקום מסוים אחרי הקרב בבינג'בל, הגדוד, הפלוגה שהשתתפה בקרב בבינג'בל, הפלוגה הזאת היא חודש וחצי אחר כך, חודשיים אחר כך, איזה 17 מתוכן יחסו לכל. על מרד. מה קרה? כאילו... לא, אנחנו היינו כבר שם, אתה עכשיו תחזיר אותנו למקום הקטן. קטן עלינו. לא רוצים לקום בבוקר, לא רוצים מסדר, לא רוצים פה, לא רוצים שם. אז... זה משה רבנו. המלך הזה חותם שהוא ענב. האם זה נכון? האם יש אפשרות להיפגש איתו? לך תבדוק. הלך החכם אל המדינה. החכם הזה הולך אל המדינה. מי זה המדינה? המדינה זה בעצם העולם. שהמלך הזה, הנעלם, הוא מופקד עליו. בוא נבדוק את העולם. מהמדינה, המדינה מהעולם, אנחנו נוכל ללמוד על המלך. נסתה, נכון? איזה מדינה זאת, איזה דברים יש בה? אמר החכם בדעתו, צריך לו לידע מהות המדינה, ועל ידי מה ידע מהות של המדינה, על ידי הקטוויץ' של המדינה. היינו ענייני הצחוק שקוראים קטוויץ'. כי כשצריכים לידע דבר, צריכים לידע הקטוויץ' של אותו דבר. תכף הוא מפרט כאן, אבל נסה קצת להבין מה הכוונה כאן. יש הרבה דרכים לאפיין מקום. לאפיין חברה, לאפיין סביבה. הקבעה שכל אחת מהדרכים האלו אפשר לעבוד. אפשר כאילו... אפשר לשקר, אפשר לתחמן. דרך הצחוק, כיוון שהצחוק במהות הוא משהו משוחרר, אז מה שחזל אומרים, אדם ניכר בכוסו, כיסו וכעסו. כן? כוסו זה השמחה שלו. דרך הצחוק, דרך הדברים שעליהם צוחקים, אפשר לראות מה קורה כאן. מה זה המדינה הזאת? מה קורה כאן? כי הצחוק יכול להיות לו כמה שימושים. הצחוק יכול לשמש כלי אדיר, אדיר בתהליך של התקדמות. כלי אדיר. יש דברים שאם אני אגיד לך, אם אני אגיד כאן תוכחה ישירה, אז יתנגדו אליי, יורידו מסכים הגנות. אבל אם אני אגיד את התוכחה בצורה ככה, חצי משעשעת, זה בדיחה, אבל שכולם ככה יבינו מה אני מתכוון, זה הצחוק יפתח את הלב והדברים ייכנסו פנימה. הצחוק זה כלי אדיר. זה כלי אדיר. להתקדמות. צחוק מצד שני, זה גם כלי נשק אדיר. לקטילה ולירידה וללעג ולציניות ולזלזול. יש כל מיני סוגי צחוק. והאזור הזה של צחוק הוא אזור משוחרר. הוא אזור לא מתוכנן. זה מה שיפה בצחוק. שהוא לא מתוכנן. כלומר, כשאר כל הדברים אני יכול לתכנן אותם. צחוק הוא משהו לא מתוכנן. יש בו ממד ספונטני. בוא נבדוק לאן זה הולך, הספונטניות הזאת. כשהם צוחקים, מה מצחיק אותם? על מה הם צוחקים? ממה הם צוחקים? על מי הם צוחקים? מה מצחיק? האם אדם צוחק על עצמו? האם אדם צוחק על אחרים? זה עוד סיפור. זה נכון שהחכם הזה הוא מגיע בעין טובה. כלומר, לבוא ולבדוק חברה מהמקום של צחוק, זה, הייתי אומר, זה משהו מאוד מאוד... קודם כל, אתם יודעים שגדולי הקומיקאים בעולם, לאורך כל הדורות היו יהודים. אתם יודעים את זה? יודעתם את זה? למה? יש הומור שנקרא הומור יהודי. אחת הסיבות היא שהיכולת לשרוד בעולם כל כך אכזרי כלפי העם היהודי, אז חלק מיכולות השרידות זה לגייס הומור. הומור שחור, הומור עצמי, הומור... חלק מה... כשאתה נמצא כל הזמן בעמדת נרדף, אתה כל הזמן צריך לגייס כוחות חיים, אז ההומור הוא משאב מרכזי. יש עמים שאין להם הומור. הומור, הם מספיק חזקים, לא צריכים הומור. אבל עם ישראל הוא כזה חלש וכזה נרדף וכזה פה, אז הוא צוחק על עצמו, צוחק על אחרים. יש ז'אנר שלם של בדיחות, דרויאנו וכל אלה, שככה יודעים בתוך המרירות של הגלות, לעשות איזו אווירה נעימה של צחוק, כדי קצת להשכיח אולי את מרירותה של הגלות. אז בכלל, יהודים מחפש צחוק. מחפש צחוק, יש לנו, אחד מאבותינו נקרא יצחק, זה לא דבר כזה פשוט, זה עסק רציני. אז לבוא לבדוק את הצחוק, זה גם כן לבוא לבדוק משהו אותנטי, לראות על מה צוחקים. ודרך אגב, וגם אם לא צוחקים, זה גם סיפור. אם הגעת למקום שאין בו צחוק, אז זה גם בעיה. חמורה מאוד, מה, אין פה... אם אין פה צחוק, זה אומר שאין פה פער בין רצוי למצוי, זה אומר שאנשים פה לוקחים את עצמתם מדי ברצינות, זה אומר שיש כאן איזה משהו שהוא צריך בדיקה, מה, המקום שלא צוחקים בו? איזה מין דבר זה? אבל בוא נראה על מה צוחקים. הבדיקת הצחוק היא בדיקה מאוד מאוד אותנטית, מאוד מאוד עמוקה ומדויקת של המצב של החברה. הלך החכם אל המדינה ואמר החכם בדעתו שצריך לו לדע מהות המדינה. ועל ידי מה ידע המהות של המדינה? על ידי הקטביץ' של המדינה, היינו ענייני הצחוק שקוראים קטביץ'. כי כשצריכים לדע דבר, צריכים לדע הקטביץ' של אותו דבר, כי יש כמה מיני קטביץ'. יש אחד שמכוון באמת להזיק לחברו בדבריו. הוא מתכוון לפגוע, להזיק. וכשחברו מקפיד עליו, הוא אומר, אני מצחק, רק בדיחה, אחי, מה אתה יודע? כלומר, חברה אכזרית, שמשתמשת בצחוק, כדי למשוח את החיצים המורעלים, ולהגיד עליו, לא התכוונתי וכל דברים כאלה. ואחת הבעיות בזה שזה נהיה מוסכמה. כאילו, אם אתה נעלב מבדיחה, אתה יוצא לא מספיק, מה, אתה לא מביא בדיחות, או אתה כזה כבד, לא מתאים לך, נו. זה נהיה איזה מין מוסכמה כזאת. וכמו שכתוב, כמתלעלי היו רחיצים, ואמר, לא מצחק אני. וכן, יש אחד שמתכוון בדרך צחוק, ואף על פי כן חברו ניזוק על ידי דבר. ויש אחד שהוא לא מתכוון להזיק באופן ישיר. הוא סתם כזה בדרך, אבל הוא לא שם לב שהצחוק שלו באמת פוגע. כי אם נגיד ניקח את ה... אם ניקח את הציניות, בוא נאמר ככה, הצחוק הוא בן דוד קרוב של השמחה. נכון? אז איך יודעים להבדיל ביניהם? איך נדע להבדיל בין צחוק לשמחה? הצחוק הוא שרת של הציניות והשמחה. בשני המקרים יש צחוק. איך נדע להבדיל אם הצחוק הוא צחוק של שמחה או צחוק של ציניות? יש כלל מאוד פשוט. אדם יכול להיות שמח גם אם הוא לבד. בינו לבין עצמו, אם הוא יחשוב על דברים טובים ושמחים, הוא יכול לשמח אפילו לצחוק. אפילו לצחוק. ציני חייב סביבה. הוא חייב מישהו ללעוג עליו. הוא חייב מישהו מולו. לבד הוא לא יכול להיות... ציני חי, סביבת הגידול שלו, זה הסביבה החברתית, והזיהוי של נקודות חולשה, מתבעט עליהם, ומצליח בכישרון הציני להקצין אותם, לתת להם ביטוי גרוטסקי וכו' וכו', לגרום לכולם לצחוק, והוא על הגל והוא על הגובה. אין לציני מה לעשות לבד. אין לו. לכן הוא תמיד צריך חבר'ה. זה מצרך הכרחי אצלו. החבר'ה לבד, הוא מפחד להישאר לבד. במובן מסוים. אז יש כאלה שהוא לא מתקבע בדרך צחוק, אבל הוא פוגע. וכן, יש כמה מיני קטביץ', ביניהם, מה שהוא לא מזכיר, גם צחוק חיובי, שהוא הכרחי, שכמו שהזכרנו, זה משהו שעוזר לנו לבלוע כל מיני גלולות מרות כאלה ואחרות, על ידי ככה, איזו בדיחה טובה, משהו שככה עוזר להבהיר, עוזר, פתיחת הלב, צוחקים, הדברים נכנסים פנימה. ויש... אוי, מה זה? הדף פה לא... הוא חסר. בעיה. טוב, נראה מה נעשה. הדף חסר, פשוט קטע אחד... הקטע הכי חשוב. לא נכנס כאן. טוב, נראה איך נתגבר על זה. מה? הבנתי? אתה בלי ספר, אין בעיה. אין לי ספר. מה? לא, זה הורדתי מהמחשב, פשוט כנראה אני רואה ש... כן, כן, זה מעשה שלישי, רביעי, תביא. אולי אפילו כאן, תיקח פה. כל פנים, וכן יש כמה קטביץ' ויש בכל המדינות, מדינה שכוללת כל המדינות, ובאותה המדינה יש עיר אחת שכולל כל העיירות של כל המדינה, שכוללת כל המדינות, ובאותה עיר יש בית אחד, שכולל את כל הבתים של העיר, שכולל את כל העיירות של המדינה, שכולל את כל המדינות. יש שם אדם אחד וכו', ויש שם יש אחד שעושה כל הרצינות והקטביץ' של המדינה. בקיצור, אומר רבי נחמן, אתה לא צריך לעבור ולראות את כל הקומדיות. אפשר לדגום את זה בנקודה מסוימת ולדעת. על אופי של המדינה. ואני מזכיר לכם, המדינה הזאת זה העולם של אותו מלך. על מה צוחקים כאן בעולם? מה מצחיק? ולקח החכם עם המון רע, והלך לשם וראה שעושים כמה מיני לצנות בצחוק, והבין בהקטביץ' שהמדינה כולה מלאה שקרים מתחילה ועד סוף. מה שאנחנו קוראים, אלמא דשיקרא. המלך הזה, שמידתו אמת, נכון, הוא חותם שהוא אמת. חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. הוא ברא עולם שכולו שקר מתחילה ועד סוף. איך זה יכול להיות? מה יש לדבר? מה יש לפנות? אם לפנות למלך שחותמו האמת, אבל כל מה שהוא מייצר זה דברים שהם חותם השקר חתום עליהם. עכשיו, זה שהעולם הזה הוא אלמא דשיקרא, אני כמעט מרגיש שאני פטור מלדבר, כן? זה... אנחנו בתור עם ישראל חווים את זה בעוצמה הכי גדולה, כן? בונים איזה בית ו... אני לא עכשיו אתן דוגמה פוליטית. אתן לכם דוגמה של צביעות, של שקר. בונים איזה, מכריזים על איזה בניית שכונה פה בירושלים. כך וכך בתים, כמה שידוע לי, לא הורגים בזה אף אחד ולא זה. כל אומות העולם מתייצבות וגינויים וזה. כששתי מטר מכאן נהרגים כל יום מאות אנשים, 60, 70 אלף בני אדם, נהרגו כבר במשך שנתיים. אף אחד לא מדבר, כולם זה שקט, אפשר להמשיך להפציץ שם אזרחים, מטוסים מפגיזים אזרחים, מטוסי קרב. מפגיזים אזרחים. כלום, זה שקר גמור. כל העולם בשקר. כן? ובצחוק רואים את זה, כי הצחוק א' חושף לעתים את השקר הזה, ב' הוא גם משתף פעולה עם השקר הזה. הוא חלק ממסכת השקרים הזאת. שקר, צביעות, אפשר לקרוא לזה. כל... הצביעות היא שכל אחד דואג לאינטרס שלו, אבל מלביש את זה בלבושים של אמת. לא, זה לא האינטרס. ככה זה, ככה זה נכון, ככה זה האמת, ככה צריך, ככה... זה האידיאל, זה ה... קוראים לזה שפה דיפלומטית. כן, שפה שבה אתה יודע איך להלביש את האינטרס שלך, הפרטי לגמרי, בלבושים צודקים, כוללים, וכו' וכו'. העולם מלא שקרים. אז איך הוא חותם שהוא מלך אמת? הוא ממשיך, תכף יגיע הספר, אז, אבל הסיפור ממשיך. טוב, הוא אומר, אולי, אתם יודעים, שרבדים רבדים. אולי שם בלמטה, בקומדיה, בכל זה, הכל מלא שקרים. אולי אני מלך למערכת המשפט, שזוהי מערכת שהיא אמורה לבטא את הצדק והמוסר. אולי שם גם כן לא נמצא, אולי שם לא יהיו שקרים, אולי שם האמת היא יותר, תהיה יותר בולטת. וגם שם הסיפור ממשיך, הוא אומר, מצא שהכל שקר מוחלט. עכשיו, אני רוצה שנתפן נבין לעומק מה הכוונה שקר מוחלט. זה לא שרבי נחמן נדבר על זה שכולם שקרנים. כן? כל השופטים, כולם... זה קל מאוד להגיד את זה. כולם שקרנים, כולם רואים וכולי. אנחנו כולנו חיים בעולם שהשקר הוא בין לוויה הכרחי. ואני מקווה שאני לא מלמד פה אף אחד מכם לשקר. אבל אתם מסכימים איתי שאף אחד מכם לא אומר את כל האמת כל הזמן. אחרת, היה מאוד מאוד לא נעים. אנחנו תמיד יוצרים איזה תיווך. אנחנו קוראים לזה שקר, אנחנו קוראים לזה לשנות, אנחנו קוראים לזה טקט, אנחנו קוראים לזה להתאים. אבל אחד הדברים שבגללם ילדים עושים פדיחות, זה בגלל שילדים, בדרך כלל, לא יודעים לשקר. הם אומרים את האמת הפרצוף. אוי, איזה יופי שהגעת, דודה, סימה, בדיוק לפני שתי דקות אמא אמרה שהיא מקווה שהיום לא תגיע, כי היא נורא עסוקה. עכשיו, זה אמת או לא אמת? זה אמת גמורה. שתשתוק אותה, אין? מה זה? מה, זה דף יותר טוב? וואי, וואי, תרם. למה לא ביקשתי משיח? לא מבין. פילי פלאות. פילי הערוץ. תודה. וואי, וואי, זה נס. אז כל אחד מאיתנו בעצם, אנחנו נמצאים בתוך עולם שאנחנו נאלצים. נאלצים להשתמש בכלים של, שהם לא תמיד אמת. ככה זה ביל דין, גם אם אתה... ואדם שאומר רק את האמת, זה אדם שמהר מאוד נמצא את עצמו פשוט מנודה. כי... צריך להגיד לכל אחד את האמת בפרצוף, זה... אפשר, קצת... אנחנו נקרא לו חסר טקט, אנחנו נקרא לו... שהוא אין לו רגישות. יש אפילו... על הגרף של האוטיזם, יש חלק מהתכונות שאין לו תיווך, הוא אומר את הכל בפרצוף, ישר. כל אחד מאיתנו, אם הוא יראה מישהו שיש לו איזה, לא יודע, איזה מום, אדם נמוך מאוד, או אדם גבוה מאוד, לא משנה, אתה לא תשאל אותו ישירות, נכון, למה אתה כזה נמוך, כאילו, נכון, לא, זה לא... אנחנו אולי נתעניין, אולי בהזדמנות, נברר, אולי בצורה עקיפה. אבל למה לא? זה אמת, מה הבעיה? אני רוצה לשאול אותו. כי ילד יכול לשאול לו פרצוף. אתה כזה נמוך, למה אתה כזה נמוך? אתה יכול נורא נורא להעליב. דבר כזה. אז אנחנו חיים בתוך עולם שהוא בהגדרה שלו, הוא סוג של אלמא דשיקא. גם אנחנו, זה קל לנו לזרוק את זה עליו, גם אנחנו נמצאים בתוך הסיפור הזה. איפה האמת? בתוך העולם. ולקח החכם עמו ממון רב והלך לשם וראה שעושים כמה מיני לצנות וצחוק, והבין בקטוביץ' בצחוק הזה שהמדינה כולה מלאה שקרים מתחילה בעצוף, כי ראה שעושים צחוק איך מענים ומתאים בני אדם במסע ומתן. כן? איך מתאים בני אדם? דוגמה היום, קרא לזה עולם הפרסומות. כל התפקיד של פרסומת היום זה לא לדווח לך על מוצר שאתה זקוק לו כדי שאתה יודע איפה לקנות, אלא זה לשכנע אותך שאתה צריך מוצר שאתה לא באמת צריך. כן? אז כל מיני סיסמאות, כל מיני חיבורים שהם לא הכרחיים. זה שאתה נושם לא אומר שאתה חי. פרסומת למה זה? איזה? אלפה רומאו. אתה נושא, איך אתה רוצה? הלב שלך בנוי למנוע הזה? פרסומת ל... הונדה. כן? איזה רגע. אחד על זה אדם, הופכים את זה למשהו שהוא הרבה מעבר, צריך רכב, שיאמין, שיהיה טוב, שיהיה מגניב, אבל זה כבר הרבה מעבר לזה. הופכים את זה לחלק מהמהותים מהחיים, לעניינים של משמעות. אז כן, הוא מזהה כאן, איך עושים צחוק, איך מענים ומתאים בני אדם במסע ומתן. אני מציע לכם פעם לשים לב לדבר הזה, איך... הרי יש מקצוע כזה, סוכנים, מקצוע של אנשים שאמורים לדחוף לך דברים שאתה לא תמיד צריך. כן? זה אומנות. אנחנו עושים את זה, איך משתמשים, באיזה שמות, באיזה פה, באיזה שם, אתה רק תביא לי רק את הכרטיס אשראי, רק... מערבבים אותך והכל יכול להיות מלא שקר. יכול להיות גם שאנשים הגונים, אין לדבר, בכל מקום שאנשים הגונים, אבל כשיטה, השיטה כשיטה, היא כזאת. והולך לערכה יותר גבוהה, כי אם בא לדון בבית משפט הערכה הנמוכה, שם כולו שקר, מקבלים שוחד, הולך לערכה יותר גבוהה, גם שם כולו שקר, היו עושים שם בדרך צחוק, או כמו הצגה מכל הדברים הללו, והבין החכם באותו צחוק שהמדינה כולה מלאה שקרים ורמאות ואין בשום אמת. עוד פעם, בגדול. בגדול, העולם הוא... על מה זה שיקרא. לא מדבר כרגע על עם ישראל, כן? בית הדין הבינלאומי בהאג, זיוף. כן? בכל מקום שאתה מסתכל, אתה רואה שזה מתנהל פשוט על פי צביעות. על פי צביעות, על פי אינטרסים, אין איזה חתירה לאמת. כל אחד דואג לעצמו. אם זה מסתדר עם האמת, מצוין, ואם לא, אז נעשה שזה כאילו יסתדר עם האמת. והלך לדון לפני הערכאות ומכולם מלאים שקר ושחדים, וביום זה נתן להם שוחד. למחר לא הכירו. אז מתברר, זה מה שאמרתי לכם מקודם, שגם החכם בעצמו, הוא עכשיו, גם כן, לוקח חלק בתוך הגיגה הזאת. כלומר, גם החכם שנשלח כאן לעולם הזה, נאלץ להתנהג לפי כללי השקר שנמצאים פה. כלומר, גם מי שחותר לאמת, באמת, וחותר לפגוש את המלך, מוצא את עצמו נמצא בתוך עולם, שבו אתה לא יכול להגיד רק את האמת. יש פה איזה צורך בתיווך מסוים, בשינוי, גם נותן שוחד. והלך לערכאות גבוה יותר, וגם שם כולו שקר עד שבא לפני הסנאט, וגם הם אליהם שקר ושחדים עד שבא אל המלך בעצמו. הוא הולך ומתקדם ממדרגה למדרגה, הוא הולך ועולה, בכל פעם, בואו נתאר את העלייה הזאת. בכל פעם, האדם בעולם, מנסה לפגוש איזה מקום שיגיד, זה האמת. פעם זה היה יוון. נגיד, הנה האמת, נתנו את האמת, זה המדע, זה הקדמה, זה קורס. ואחרי יוון, רומי, זה היה האמת. רומי, האימפריה שמביאה איתה את החוכמה, ואז גם זה קורס. ותחשבו, כמה אכזבות האדם התאכזב בדורות שלנו, אז נגיד, רוסיה הקומוניסטית, מיליונים הלכו אחרי הדבר הזה, מבחינתם זה היה האמת. זה האמת, נמצאה האמת האנושית לכל הצרות, לכל התחלואות, אנחנו עכשיו עושה שוויון, רעיון שהוא מדהים, אבל כשחושצ'וב עומד בקרמלין ונועם וחושף את כל השחיתויות של סטלין, אנשים קפצו מהגג, אנשים התאבדו, כי האלוהים שלהם באותו רגע נשבר. אנשים אחזו באמת. ואז הקפיטליזם הדמוקרטי של ארצות הברית הוא האמת, אבל גם זה קורס. מול כל פעם שאתה עולה איזה מדרגה, לאיזה אימפריה חדשה, לאיזה אידיאל חדש, הוא מחזיק מעמד כמה שהוא מחזיק, ואז מתגלה שגם הוא בנוי בצורה כזאת על שקר. שקר גדול, שקר קטן, שקר חלקי. גם הוא לא אוחז כולו באמת, גם הוא לא מבטא את האידאה של האמת. יש כאן איזה משהו, יש מקומות שהשקר הוא שקר גס, שקר בוטה, שקר שגם עלה במיליונים של בני אדם שמתו, ויש מקומות שהשקר הוא שקר יותר עדין, יותר מעודן, כן? אפשר לדבר על התרבות המערבית, אירופה זה שקר גס, אירופה זה מתהדרת בשכבה תרבותית וכו', ומתחת לפני השטח הם רצחו את העם היהודי ורצחו גם ביניהם. ארצות הברית זה שקר טיפה יותר, זה כי הם כותבים, הם מדברים אידיאליים ודמוקרטיה וזה, וכתוב להם על הדולר in God we trust, אבל האמת היא שבאמת מה שמעניין אותם זה המצב הכלכלי שלהם. זה הדבר הכי זה מה שמעניין אותם, זה מה שמניע אותם באמת. באמת, ושאר הדברים הם מצטרפים, הם לא מתנגדים, זה נלווה לסיפור המרכזי. זה מדינה של מהגרים שבאו, הבסיס, הקוד הגנטי, זה מדינה של מהגרים שבאו לעשות כסף. זה הקוד הגנטי של האומה הזאת, ועל הדרך הם גם אוהבים, הם גם אנשים שאוהבים לעזור, אנשים נחמדים, אם זה מסתדר יופי, ואם פחות, אז פחות. כן. אחת הצביעות הגדולות של ארצות הברית זה שלא הפציצו את המסילות במלחמת העולם השנייה. עד היום קשה להסביר מדוע, אבל ההסברים הרשמיים הם מן הסוג הזה. ההסברים הזה שלא היו מפציצים פנויים, לא היו זה. ההסבר הפשוט, שזה פשוט לא התאים למדיניות, כאילו, הם לא רצו שהם לא רצו להיות מוצפים ביהודים, ולא שהם שיתפו פעולה עם ההשמדה, אבל זה לא עמד בשום סדר עדיפות. העם היהודי היה עם חלש. זה שמשמידים אומה, משמידים עם, מבחינה מוסרית, הדבר הכי נורא שיש. אבל זה לא הופעלה קבוצת לחץ. אז זה לא מספיק חשוב. גם זה צביעות. אז ככל שאנחנו עולים במדרגות העולם הזה, ופוגשים ערכאה יותר גבוהה, מתברר שלמרות הציפייה, בוא נע, גם שם יש שקר. גם שם יש זה לא בנהל אמת. עד שבסוף מגיעים אליו, אנחנו תגיד, על איזה עולם אתה מלך? העולם הזה שאתה ברת מלך שחותם, מלך ענב ומלך אמת, הוא מלא שקרים. על מי אתה מלך? שהמדינה מלאה שקרים כולה מתחילה ועד סוף, ואין בה שום אמת. והתחיל לספר כל השקרים של המדינה. וכשהמלך שמע דבריו, הרכין אוזניו אצל הווילון לשמוע דבריו. כי היה תמוע להמלך שימצא איש שיודע מכל השקרים של המדינה. יש למלך עונג מיוחד. עונג מיוחד. שבא מישהו וגילה את השקרים. מי זה המישהו הזה? החכם הזה, זה הבן החכם, זה עם ישראל. יש אומה אחת שלא מפסיקה לצעוק כנגד כל השקרים. לכן רודפים את העם הזה, ולכן רוצים, כאילו אפשר, יש שתי אפשרות, אפשרות אחת זה להרוג את האמת, קשה, אז בוא נהרוג את השליח, כן? נרדוף את השליח. יש אומה אחת שכל הזמן טוענת, זה שקר. איך שאתם מתנהלים זה שקר. מחזיקים ביד את הספר הזה, ספר התנ"ך, ששם כתובה האמת. איך דברים צריכים להיראות. איך דברים ראוי שהם ייראו, ואוחזים בדבר הזה, ומטריסים, מהווים מחאה כנגד העולם כולו. הנחת של המלך שחותם שהוא מלך אמת, יש פה איזה מין, יש כאן איזה מין תרתי דסתרי. כי מצד אחד המלך הזה הוא מלך גיבור והוא נסתר. כי אם הקדוש ברוך הוא, אם המלך הזה לא היה נסתר, אין משחק, זה לא הוגן, זה לא מעניין גם. אם הוא גלוי, אז גלוי, אבל הוא כל כך נסתר עד כדי כך שהוא מאפשר לשקר להשתלט על העולם. אבל הוא מלך אמת כי הוא מחפש. מתברר שהמלך הוא לא חלק מהעניין הזה. המלך הוא מלך אמת, והוא מחפש קודם כל מישהו שיחשוף את השקרים. המישהו הזה זה החכם, זה בעצם עם ישראל, שניצב כמו עמוד אש, כנגד כל העלמא דשיקרא הזה. רגע, 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 יש נקודת אמת שהיא בלתי משתנה, יש מה נכון ומה לא נכון, מה צודק ומה לא צודק, יש קו התחלה להיסטוריה, יש לה קו סיום, יש לה ציר ברור, יש עונג גדול למלך לשמוע את הבן החכם אומר לו, וזה שקר, וזה שקר, וזה לא נכון, ותראה פה מה עושים, ותראה פה מה עושים. או, סוף סוף מישהו אחד שהוא לא חלק מהמשחק הזה. סוף סוף מישהו אחד שגילה, סוף סוף מישהו אחד שהוא איתי. והשרים, שרי מלוכה, ששמעו דבר והיו כעסים עליו מאוד, בבטח, הוא עכשיו הולך לזה, שרי מלוכה, כמובן, שרים של כל אומה. עכשיו מגיע כאן החכם הזה, ואומר, תראה את שר האומה הזאת שמתהדר, דואג לעצמו, לגרמה יועביד. זה שר האומה הזאת שמדבר על אידיאל, לגרמה יועביד. כל אחד עושה לעצמו, הם כועסים, הוא חושף בעצם את כלונם. אבל המלך זה עונג גדול. והתחיל לספר כל השקרים של המדינה, וכשהמלך שמע דבריו, הרכין אוזניו אצל אבילון לשמוע דבריו, כי היה תמוע למלך שיומצא איש שיודע מכל השקרים של המדינה. והשרי מלוכה שמעו דבריו והיו כועסים עליו מאוד. הוא היה מספר והולך השקרים של המדינה, ענה ואמר החכם, והיה ראוי לומר שגם המלך כמותם, שהוא אוהב שקר כמו המדינה. כלומר, אם היינו מסיקים על המלך מהעולם, אז זה... איזה מלך זה שהעולם פה הוא מלא מלחמות, מלא שקרים, מלא אכזריות, מלא גניב, העולם הזה, כדור הארץ, earth, המקום שבו גרים בני האדם, התופעות הן כל כך, כאילו, אם אנחנו נריץ את ההיסטוריה, כל כך הרבה מלחמות, וניצול, וצער, וכאב, שבני האדם גורמים אחד לשני. אם היינו אמורים להסיק מהעולם על מי שברא אותו, היה יוצא לא טוב. כן? ובכלל, כאילו, רבי נחמן בסיפור הזה, אני מרגיש שהוא לועג לכל ה... הוא לועג, אבל הוא מתמודד, הוא כבר מתחיל זה לכל התרבות המערבית, שכבר בהשכלה, שהציגה איזה חזות בוטחת, זה כאילו הדבר הבא, זה הבוטחת, זה המודרנה, זה הקדמה, זה... מפה באמת נצא, תיפסק הבערות, מכאן נתחיל את הכל מההתחלה, הוא רואה גם לאן גם זה הולך להגיע, לאן הולכת להגיע המודרנה הזאת, הולכת להסתיים בכל רעש גדול של שתי מלחמות עולם. הוא היה ראוי לומר שגם המלך כמותם, שהוא אוהב שקר כמו המדינה, אך מזה אני רואה איך אתה איש אמת. ובשביל זה אתה רחוק מהם, מחמת שאין אתה יכול לסבול השקר של המדינה. זה הפוך על הפוך. למה לא רואים אותך כאן? כי העולם הזה, השקר של המדינה, השתלט. אז אתה לא יכול לשכון בתוכם. מתי כן היה מצב הפוך? כשהיה כאן בית המקדש. הגמרא אומרת, לא חרבה ירושלים, וכשירושלים חרבה, אז כל העולם יחד איתה, אלא על שפסקו באנשי האמנה. אנשים שכן שלהם היה כן, ולאו שלהם היה לאו, נעלמו. באו לעולם אנשים תחמנים. ככה, הוא אומר לך כן, אבל הוא לא מתכוון כן, הוא מתכוון בעצם, בערך, כאילו, מחר, תבוא, איך אומרים? איך אומרים בצבא, אתה רוצה לחם היום, תבוא מחר. אין? יש... אנחנו כבר חיים בתוך הדבר הזה, אנחנו חיים בתוך תרבות של 2.99, אתם מבינים? לא קו אוטובוס אלא המחיר. אין מחיר כזה. אז למה נכתוב אותו? למה נכתוב 2.99 אם אין כזה מחיר? תכתוב 3. מה זה? זה מה? כולם חיים ככה, כאילו, אנחנו כולנו עובדים על כולנו, וכולנו גם מאמינים לשטויות האלה. 2.99, אין מטבע כזה, כבר יצא מהחוק, גם 5 אגורות יצא מהחוק. אין מטבע כזה, אין מחיר כזה. אבל זה נראה 2. זה לא מה זה שקרה. תכתוב 3. לא, בכרטיס אשראי, זה פלפול. זה יורד. אחרי 1,000 רכישות, יהיה לך 10 אגורות. אז הסיבה שהמלך רחוק, זה כי הוא לא יכול לשכון בתוכן. כשהיה כאן בית המקדש, המלך שכן, הייתה אמת. מי שרצה לפגוש אמת, היה יכול להגיע לירושלים, כמו מלכת שבא. מלכת שבא היא לא רק איזה אחת סקרנית כזאת, היא הרפתקנית. היא שמעה שיש מקום ששם אפשר לפגוש את האמת. איך כתוב? ולא קמה בה עוד רוח. אחרי שהיא פגשה את שלמה המלך, כתוב, ולא קמה בה רוח. היא הייתה אחוזת התבעלות. לא קמה בה רוח, לא הצליחה להכיל את הגודל הזה. אמת! פה בעולם הזה! אנשים מדברים אמת, יש אמת אלוקית, אפשר כל שאלה לקבל תשובה על פי האמת. שכינה הייתה כאן. אך כשנחה בית המקדש, אין מפגש, ואז מתחילים כל אחד לשקר. העולם נהיה מקום של יותר ויותר שקרים, יותר ויותר כחש, וממילא המלך לא נמצא. אבל כשמגיע מישהו למלך החכם ומספר לו על כל השקרים, זה הסיפור הכי נעים ומתוק שהמלך שמע. סוף סוף מישהו מבין למה אני לא כאן. בעולם מלא שקרים. נקודה אחת של אמת, שדרכה אני אוכל לשכון. אך מזה אני רואה איך אתה איש אמת, בשביל זה אתה רחוק מהם מחמת שאין, אתה יכול לסבול השקר של המדינה. והתחיל לשבח את המלך מאוד מאוד. החכם הזה מתחיל לשבח את המלך. וכאן מתחיל המפגש של, של התפילה, שעליו דיברנו. קודם כל המפגש הוא, אנחנו בעצם מבינים שיש כאן איזה ריחוק. אבל הריחוק הזה, הוא מזמין שיבוח. רגע, בעצם הקדוש ברוך הוא, אני מבין, מלך, אני מבין למה אתה רחוק. אתה רחוק כי אין כאן מקום לשכון. אז דווקא הריחוק הוא הגורם לשבח. כלומר, משהו כאן צריך להשתנות כדי שנזכה להיפגש. מלכו של עולם, חותמו אמת, וכל עוד לא יהיה כאן מנחת לאמת, הוא לא יהיה כאן, לא ינחת. התחיל לשבח מאוד מאוד, והמלך מחמת שהיה ענב מאוד, ובמקום גדולתו של עמד ונתנותו, כי כן דרך הענב שבכל מה שבשבחינו מגדלין אותו, יותר נעשה קטן וענב יותר, ומחמת גודל השבח של החכם ששיבח וגידל את המלך, בא המלך בעניבות וקטנות מאוד, עד שנעשה עין ממש, ולא יכול להתאפק והשליך את הווילון לראות אותו החכם, מי הוא זה שיודע מבין כל זאת ונתגלה פניו? וראה אותו החכם והביא הפוטרט שלו אל המלך. כלומר, זה מלא כאן, זה סיפור שמרגיש, יש כאן מלא מלא, הוא אינסופי כמעט. בחת האפשרות כאן לפרש. אבל מתחולה כאן איזה מין תהליך הפוך, שהחכם מתחיל לשבח את המלך, ולהלל אותו, כמה הוא באמת איש אמת, לא איש, כמה הוא מלך של אמת, וכמה חותמו אמת, ולכן הוא בעצם לא יכול להיות כאן בעולם. וככל שהוא יותר ויותר מהלל את נקודת האמת אותי של המלך, אז יש כאן, נוצר כאן איזה חיבור. נוצר כאן איזה חיבור, כן? השבח הזה בעצם הוא גילוי, נוצר כאן איזשהו גילוי. והמלך שהוא ענב, הוא... כן, זה מין... בצאתי לקראתך, לקראתי מצאתיך. זה כמו מישהו שמשבח את חברו. ואז... בוא נאמר ככה, אם אני לא מכיר אותך, ואני משבח אותך, אז בסדר גמור, אם אני ואתה אנשים קרובים מאוד, ואני מתחיל לשבח אותך, אז יש איזה משהו לא נעים, מה אתה... כאילו... אז נו תפסיק, נו די, מי זה ככה שמשבח אותי? אני רוצה ככה להגע להציץ מאחורי הווילון ולראות מי זה שכל כך יודע לשבח ובדיוק לתאר את הרצון הבסיסי שבגללו בראתי את הבריאה. כשמגיע החכם הזה ומתחיל לשבח את המלך ולהסביר ולדבר ולמלא למה המלך לא נמצא ומדוע הוא נסתר והכל באופן של שבח וריצוי. כלומר, אתה לא נמצא כאן בגלל גדולתך או בגלל קטנותנו או בגלל אטימות העולם. אז יש איזו נחת רוח גדולה לפניו שרוצה להביא לידי גילוי, לידי מפגש. כלומר, הסיבה שהמלך לא נפגש עם אנשים כאן בעולם, זה לא בגלל שהוא גדול מדי ו-too busy בשביל להיפגש עם אנשים קטנים. הוא מלך, הוא עסוק, יש לו הרבה מאוד דברים. להפך, המלך מאוד רוצה להיפגש, אבל אין עם מי. אין לי מי להיפגע, אין לי מי לדבר. כל אחד עסוק בעניינים שלו, כל אחד עסוק בלקחת וכו'. ואין לי... אתם יודעים, הפסוקים כאן בסוף מזכירים את ה... הפסקה כאן בסוף מזכירה לי את הפסוקים בסוף פרשת בראשית. שכשרבי יוחנן היה קורא אותם, הוא היה בוכה. כי הקדוש ברוך הוא מסתכל על העולם שהוא ברא, על מעשי ידיו, על יציר כפיו, על העולם שהוא ברא, והוא רואה שאף אחד בכלל לא מרים את הראש למעלה, וכולם עסוקים רק בדבר אחד. כל האנושות עסוקה רק בדבר אחד. במה? לקחת. זהו. כולם עסוקים בלקחת. אף אחד לא עסוק בלתת. הוא התעצב האלוהים אל ליבו. לבד. זה פסוק... רבי יוחנן היה קורא את הפסוק, היה מתחיל לבכות. הוא התעצב אלוהים אל ליבו. אף אחד לא מסתכל, אף אחד לא... אני בראתי אתכם, כאילו... למה אין דיבור? למה אתם לא פונים אליי? למה... מה קורה לקשר בינינו? כלום, כל אחד עסוק בלקחת, אף אחד לא מסתכל למעלה. אז יש עצב כלפי שמעיה. ומה קורה, זה ממש התיאור הזה שמגיע אחד כזה כמו נוח. כמה נחת. יש עם מי לדבר. יש אחד שאפשר לדבר איתו. מגיע איזה חכם אחד שמסביר, מלך, אני מבין למה התרחקת. אני מבין למה אתה נסתר, כי אין לך כאן מקום. אז המלך שהוא נסתר, לא בגלל שהוא לא רוצה, הוא רוצה לפגוש אותנו, הוא רוצה לנבא את בני האדם, אבל אין עם מי. אז יש מישהו אחד כזה, המלך מקטין את עצמו עוד ועוד ועוד כזה, להצליח להיפגש עד שהוא נגלה. ממש נגלה. אל משה רבנו, אל נוח, אל אברהם. יש נביאים, יש נבואה. ואלינו, הקטנים, בתפילה. כשאנחנו מתפעלים לפני הקדוש ברוך הוא, עומדים בתפילה 18 ומשבחים אותו, ומעללים אותו, ובתוך כל עולם השקר הזה אנחנו נזכרים ב-18 ברכות, שהם אבני יסוד של אמת, שיש מי שנותן קדושה בעולם, וחוכמה בעולם, ורפואה בעולם, ויש מי שמוריד את הגשם בעולם, וזה לא החזאים, ויש מי שמחזיר את שכינתו לציון, ובונה את ירושלים, ומקבץ נחי, ויש משפט בעולם, ויש צדק, והוא נצחי. ושאנחנו מהללים את הדבר הזה, נוצר מפגש, יש נחת עצומה בשמיים, הדיבורים הללו. ובכלל, התנועה של תפילה זה לא מה אני מקבל מהקדוש ברוך הוא, מה אני נותן לו. אם תיתן, גם תקבל. התנועה היא לא מה אני מקבל, תן לי ותן לי ותן לי, מה שהזוהר קורא, הב הב, תפילה של קלבי חציפים. אלא עיקר התפילה זה כמה נחת רוח אני מעורר בשיחוח הזה לפניו. וכמובן שככל שהכוונה יותר מכוונת ויותר מדויקת, ואני מדבר יותר בצורה מדויקת ומכוונת, ככה יש יותר נחת רוח. אבל אם הכל כזה, תן ותביא וזה, ודווקא בקטעים שזה מגיע לקצת דברים שמעניינים גם אותו, כמו ירושלים, כמו זה, אז שם אנחנו כבר מריצים אותה, טוב, זה כבר הוא יסתדר, ירושלים, משיח וזה, זה קטן עליו. העיקר שיהיה פרנסה שם בזה, ורפואה וכל הדברים האלה. הכל צריך. איך אתה מדבר איתו? זה מפגש. מישהו אחד עומד, אתה יהודי חכם עומד ומספר את האמת לקדוש ברוך הוא. כמה נחת רוח יש בדבר הזה? למה אתה לא במפגש הזה? זה הדבר הכי הכי, שיוצר הכי הרבה ריחוק להגיע למפגש. זה כמו שאתה מגיע לדייט עם איזה, לא יודע מה, ואיזה מישהו, עם אשתך, לא משנה, בזמן שצריך להיות קרבה, אתה עסוק באלף אחד דברים אחרים. עכשיו, אני מרגיש שרבי יחיא כאן לוקח אותנו הרבה מעבר לשיחת מוסר על התפילה. אלא יש כאן מפגש של עולמות, ובמפגש הזה הוא הדדי. אנחנו באים ועומדים לפניו, והוא מלך עניו, כששומע את השבחים שאנחנו משבחים אותו, וסוף סוף דיבורים של אמת בתוך עולם שהוא באמת מלא שקר, רוצה להתגלות, מוכן להקטין את עצמו אלינו עוד ועוד ועוד ועוד, מרוב השבחים האלה, כי הוא באמת מלך עניו, עד שנוכל לראות את הפרוטות שלו, לצייר, וזה התחלנו את השיעור, לך אמר לי, בקשו פניי, לצייר את פניו, איך הם מתראים אלינו. פעמים כזקן איש מלחמה, פעמים כגיבור קרב, פעמים כזקן על הים וכן. אז איך אנחנו חווים את המפגש הזה? כל פעם באופן אחר. ולא יכול להתאפק והשליח את הווילון לראות אותו החכם מי הוא זה שהוא יודע ומבין כל זאת, ונתגלה פניו וראה אותו החכם והביא הפוטרט שלו אל המלך. אין, כלומר, ההנהגות מתחברות. ההנהגה האלוקית האינסופית, ההנהגה האלוקית שהיא משמי שמי קדם, שהיא כביכול מנתקת מן העולם, מתברר שיש צד משמעותי מאוד בהנהגה האלוקית הזאת שפונה כלפי מטה ורוצה להתגלות. ורק אנחנו עם עיניים עצומות. והזמן הזה של הגילוי והמפגש זה זמן התפילה. איך אנחנו מגיעים למפגש בלי להגיע? הבאנו את הגוף, את הנשמה, לא יודע איפה שכחנו. השארנו אותה למטה, אולי היא כבר רצה לחדר אוכל, אולי היא נשארה באייפון, לא יודע איפה נשארה לזה, הנקודה, הגוף עומד, הגוף מתנדנד, הגוף נמצא, בן אדם פה, הגוף. אבל הוא לא הגיע למפגש, הוא לא הגיע לדיבור. זה חבל. זה דיבורים של אמת שיכולים ממש לחודם מפגש. מי לא רוצה לפגוש? אתה רוצה לפגוש את הקדוש ברוך הוא? מי לא רוצה לפגוש אותו? לנהל איתו דו שיח, דיאלוג, לראות את פניו. בתוך עולם של שקר. התפילה היא מפלט של איש של אמת, בתוך עולם של שקר. עוזרת לנו להיזכר מה האמת, מה ציר החיים שדרכו אנחנו מתקדמים. ופעמים, אולי פעם בחיים, אולי פעמיים, לא יודע, אנחנו גם זוכים להצצה, ולראות את פניו. פניך, השם מבקש, שנזכה בעזרת השם. עזקו ואמצו.